ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אלה ראשי בית אבותם. התורה מתחילה לתאר את היחס של שבט לוי. קצת קשה לכאורה. זה היה מתאים לכתוב לפני שמשה נולד. למה כאן באמצע הסיפור של משה? או אם רוצים, אז בסוף כשמשה נפטר לכתוב את הכל. אבל באמצע הסיפור של משה, למה מופיע כאן היחס של משה והארון? אז חשבתי, דמר כאן רמז, בדרך כלל שבאדם מצליח בחיים, אז הוא אומר, אני כוחי ועוצם ידי, אני בעל שכל, אני ככה, הוא נכשל בחיים, אז הוא אומר, היה לי אבא כזה, אמא כזאת, לכן אני נכשל. והתורה מראה כאן להפך, עד כאן יש לו משה כישלנות. הוא רואה את המצרי, מכה את המצרי, הוא מוכרח לברוח ממצרים, אחר כך עם התינוק יש לו בעיות, ואחר כך מדבר אל פרו, אז פרו מכביד את העבודה ליהודים, מדבר אל היהודים ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. עד כאן יש למשה כישלנות, לא מזכירים אבא, לא מזכירים אמא. מעכשיו יתחילו ההצלחות של משה, וייתן לפרעה מכה אחרי מכה, עד שיוציא את היהודים ממצרים, אחר כך יביא אותם להר סיני, וכל שאר מה שמשה עשה. אז כאן מזכירים, נכון, משה הוא גדול מאוד, אבל היה לו גם אבא גדול, היה לו סבא גדול. אז מה התורה מספרת לנו בייחוס הזה? ויקח אמרם את יוכב את דודתו לא לאישה. כאן יש הדרכה לבאדם לחפש ייחוס כשמתחתנים, לא לקחת סתם מישהי, אמנם דודה לא, כי דודה עצורה מדורה איתה, אבל לחפש ייחוס, לא לקחת סתם מישהי. ואהרון, וכך אהרון את ישב הבת המנדב, אז הוא לוקח אישה מיוחסת, אישה שאבא שלה צדיק, אח שלה צדיק, צדיק גדול שקפץ אחר כך לים לפני כולם, לפי דעה אחת היא גם מגלדת במצרים, פועה, אמרם בחר בו אישה צדיקה. אלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל לא לאישה, אז פוטיאל אמרו חז"ל שזה כולל שניים, גם מבנות יתרו שפיתם מגלים לעבודה זרה, אבל גם מבנות יוסף שפיתפת ליצרו, אז גם כן יצא ממנו פנחס. לעומת זה משה, שלא כתוב כאן בפרשה, אבל כתוב לנו למעלה, נשאים שלו משה לקח את ציפורה, גם כן אישה חשובה ובת יתרו שעשה תשובה, אבל בכל זאת הוא נכשל בייחוס, לא כמו אלעזר. אלעזר מולד את פנחס, ומשה יוצא מן הנכד כומר לעבודה זרה, יונתן בן גרשום שהוא כומר לעבודה זרה. למה? מפני שנשא את בת יתרו. אז גם אלעזר נשא בת יתרו ומבנות יתרו, אבל אלעזר היה שם גם זכות יוסף. מצד אחד היה ייחוס של יתרו, אבל היה גם ייחוס של יוסף. זה הועיל שהיה לה בן צדיק. ומשה, למרות שהזכות של משה גדולה מאוד, אבל מצד האמא לא היה כאן ייחוס טוב כל כך. אז זה לא מצליח, אז יש לו נכד עובד עבודה זרה. כמובן, לא כל זרות של משה, ככה זה אמרו, שמשה יש 60 ריבו, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו ויצא אותך לגוי גדול, אבל בכל זאת היה לו גם נכד שעובד עבודה זרה, לפני שלקח בלי ייחוס מספיק. צריך לבדוק ייחוס, צריך גם לבדוק את ההורים, אם הם מתאימים, אם למשל ההורים כרושים, זה הרי יותר גדולה. צריך כבר לבדוק למה הם כרושים. אני לא אומר שכל הורים כרושים זה פסול בכל שידוך, אבל למי חש מבאי, צריך לבדוק למה הם כרושים, בישות הרב. מהורים חילונים וראי אותה בשידוך. יכול להיות שבת היא צדיקה, היא עשתה תשובה, היא צדיקה, אבל ראי אותה זה כן. הנה התורה אומרת לנו על רבקה אמנו, שהיא בת פתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי. בת של רשע ומקום של רשעים ואחות של רשע, והיא צדיקה גמורה. זה שבח לרבקה, גם במשפחה כזאת היא יוצאת צדיקה כל כך. אבל מצד שני, מיד פסוק אחרי זה כתוב שהם מתפללים להשם ואתה לא השם, לא ולא לה, שהקדוש ברוך הוא מקבל תפילת יצחק יותר מתפילת רבקה, שאינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. לפני רגע אמרנו שצדיק בן רשע זה זכות גדולה, אבל כנראה בכל זאת צדיק בן צדיק מגיע לדרגות גבוהות יותר בתפילה. צדיק בן צדיק זה יותר טוב. זה מחלוקת בגמרא, מי עדיף צדיק אמור או בעל תשובה. כפי מה שהרב טסלר אומר, באגדה אין מחלוקת בחזון, אלא תמיד אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אלא יש שני צדדים למטבע. אז כאן לכאורה שני הצדדים למטבע הם כך, שמצד ההשגות באמת צדיק בן צדיק משיג יותר. אחרי שאברהם אבינו עבר את הדרך הקשה מטרח להיות אברהם אבינו, יצחק אבינו כבר יכול לטפס יותר למעלה. אבל מצד שני, לפום צער האקרא של צדיק בן רשע יותר, צדיק בן רשע יותר גדול. שרבקה גדלה בבית פתואל, עם אח כמו שיש לה, והיא בכל זאת צדיקה, אז לפום צער האקרא שלה יותר גדול. ושתי הבחינות אמת, יש שכר על המצוות לפי גודל המצווה, ויש שכר על המצוות לפי גודל הניסיון, לפי אלפום צער האגר. קצת גודל המצווה צדיק בן צדיק משיג יותר, קצת אלפום צער האגר צדיק בן רשע בעל תשובה משיג יותר. כשאני עמדתי בשידוכים, שאלתי את הרב מבריסק על מה צריך להקפיד יותר, על אבא תלמיד חכם או על אח תלמיד חכם, ומה אני אקרא צריך להקפיד אחי בעצמה. זה ודאי שהוא צודק, שדבר ראשון צריך להקפיד אחי בעצמה. אם היא בעצמה לא טובה מבחינת יראת שמיים שלה, אז לא יעזור שאבא תלמיד חכם ואח תלמיד חכם. צריך להקפיד מה היא בעצמה. אבל אחרי זאת יש עדיין מקום ליוחסים, כמו שחזל מפרשים גם את הפרשה כאן, שלבדוק באחיה ולבדוק באבא. מה שעוד צריך לבדוק תמיד בשידוכים, אם אין מחלה תורשתית במשפחה, חז"ל הזהירו מזה שיש מחלות תורשתיות, בשידוך צריך לבדוק אם יש מחלה, אז לשאול את הרופא כמה היא תורשתית. מחלות הגוף זה מחלות הנפש, חס ושלום, יש מחלת נפש, זה אגב, אני חושב גם שנוגע למקח טעות, אם בחור יודע שהוא למשל סובל ממשהו אבל לוקח תרופות נגד זה, לא בשלב ראשון, אבל לפני שמסכימים להתחתן, זה בכל זאת לספר למועמדת שהוא סובל מבעיות נפשיות, אלא הוא לוקח כדורים, אז מסתדר עם זה. אני צריכה לדעת שיש בעיה. אחרי זה ימי כחתותים ביום הנעמי מתקלט. משום זה יכול לקלקל את השידוך, אבל אין עצה, דברים כאלה צריך לספר. בפרט אם הרופא אומר שזה יכול לחזור שנית, זה די. במשפחה, גם צריך לבדוק היטב עד כמה היא לא נוטה לצאת על אלימות. רק אותה הייתי לבדוק היטב. בסופו של דבר, אחרי כל הבדיקות והחקירות, צודק הרב מפריסק, שעיקר הבדיקות צריך לראות אם היא בסדר, אם היא טובה, אם תהיה רק כמו רבקה אמנו גם לא נורא. אבל לא צריך לחפש אח כמו לבן. שיהיה לאהבת תורה, יראת שמיים, מידות טובות, שסיכוי שיתחנך את הבנים לתורה ויראת שמיים. חשוב מאוד איך היא רואה את חינוך הבנים. אחרי הכל, גם אם לא צריך לדבר על זה, אבל וגם שהחיצוניות שלה תהיה מושכת אותו, או לא מושכת, אבל לפחות לא דוחה אותו. אם החיצוניות דוחה אותו, אז לא כדאי להתחתן, דני אותתי. אגיד שהוא מתגבר על מידותיו והכל, בכל זאת דני אותתי לא כדאי להתחתן. אם החיצוניות דוחה אותו, אם אין משיכה, זה לא חיסרון, המשיכה טובה אני רוצה שמחר כך, אחרי החתונה לא צריכה להיות משיכה מראש, אבל אם יש דחייה זה משהו אחר, אם המראה שלה דוחה אותו, אז לא נתתי לו כדי להתחתן.